אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו בוויינט תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ומה מניע את הנבחרים. והפעם, חברת הכנסת מהליכוד, מאי גולן.
אחת על אחד, עם מורן אזולאי.
מוכנה אגב?
מוכנה, לא מוכנה. החיים מאלצים אותך להיות מוכן לדברים. לא הייתי מוכנה להיות חברת כנסת. והנה זה קרה, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב בעולם. לא הייתי מוכנה לצאת למאבק חברתי בתחנה המרכזית הישנה, או להיעצר, או להיחקר באזהרה, או שיקראו לך נאצית על גבי עיתון הארץ. החיים
טוב, אבל
אותך.
יש לך גם לפעמים תרומה שאת...
שום
אבל
תרומה
תכף, אבל תכף נדבר על זה.
התרומה היחידה לא, זה אגב, שאמת
לא,
דיברתי.
אני לא מסכימה על המידה הזו נאצית, זה נכון, זה אף אחד לא מגיע לו שיקראו לו...
אין שום תרומה.
כאן, אבל תכף נדבר על ענייני סגנון גם, ויש על מה לדבר. זה המקום שלך.
אוקיי.
חברת הכנסת מאי גולן, הליכוד, שלום.
שלום, מורן.
טוב, לא התראיינת הרבה זמן יחסית.
נכון.
מה, מאז הפריימריז? השאיר משקעים או שסיבות אחרות?
פריימריז בליכוד זו חוויה מדהימה. יחד עם זאת, תהליך לא פשוט של כמה חודשים שבהם את שוכחת את הקונספט של לישון, של לאכול, של לתקשר עם אנשים. פשוט שוכחת. צריך קצת התאוששות. אני הייתי קצת חולה, חולה מאוד אחרי. עכשיו אני קצת חוזרת לעצמי, וברוך השם, חוזרים לעניין.
אז הנה, לטובת ככה מי שמתאושש, נסביר על הקונספט, יש לנו 5 נושאים על הקיר, את בוחרת את הנושא
וואו.
הראשון, ועליו אנחנו מדברות. סגנון אישי, פוליטיקה, דרום תל אביב, רווקות ונשים.
יש פה נושאים שאני לא מזכיר. טוב, אי אפשר לראות את דרום תל אביב, כל מהותי. מאז שאני זוכרת את עצמי, הסיבה שנכנסתי לכנסת והמאבק שלי. אי אפשר לא להתחיל עם זה.
דרום תל אביב. כן. קדימה. טוב, אז אני אשאל אותך, קודם כל נתחיל מההתחלה, נולדת קרוב לתחנה המרכזית, נכון?
בתחנה המרכזית הישנה.
ספרי.
כן, אנשים מתבלבלים, יש את התחנה המרכזית החדשה, ויש את התחנה המרכזית הישנה, ישנה היא שכונה לכל דבר ועניין, היום היא נקראת שכונת נווה שאנן, בתקופתי תחנה המרכזית ישנה, שם נולדתי, גדלתי והתחנכתי, בת להם חדורית שעברה לשם, ממש הייתי כבר בת 3.
לשם איפה, מה זה דירה?
גם מדרום תל אביב, זו דירה שאימא שלי קנתה ממש בדם יזע ודמעות, אם חדורית שעשתה הכל כדי שיהיה לבת של הבית, זה מצחיק, אני אספר לך, כשאימא שלי מספרת לי שלקח אותה מתווך לראות דירות, אז הוא הראה לה את רוטשילד. אבל רוטשילד הכל היה חולות. אז אימא שלי אמרה לי, מה, הכל פה היה חול. אמרתי, המסלול חיי היה יכול להיות כל כך שונה. אבל בסוף הגענו לדרום תל אביב, היא אהבה את זה, כי היה חיים, היא אמרה. היה מקולת, היה סופר, היה אנשים. ברבות הזמן כמובן שזה השתנה, אבל בית הספר שלי באמת היה בית ספר ביאליק, עוד לפני שהוא היה ביאליק רוגוזין, ממש על מה שהיום אנחנו רואים את גינת לוינסקי, שבאמת מקום זוועתי, מה שנקרא. ואני יכולה לספר לך שחלום ילדותי היה להתנדנד על איזו נדנדה, מה שלא היה שם, כי הכל היה מלא יצעניות ונרקומנים. והשריד היחיד שאני חושבת שנתן לי איזשהו כוח בכל הנוף הזה של התחנה המרכזית הישן, שהיה מאוד קשה. את צריכה להבין מאיפה באתי, אנשים לא באמת מבינים את זה.
אני יודעת מאיפה באת, כי כולם מכירים את דרום תל אביב, ומכירים איך נראה המקום הזה, גם צלמים נכנסו לשם לא פעם, אבל אני רוצה רגע להתעכב על הבית הפרטי שלך. זה בית, מה, שאתם חיים בצמצום, בדוחק, זה דירה גדולה, זה דירה קטנה, תארי לי את צורת החיים שלך באותה תקופה.
זו דירה קטנה בקומה החמישית, ללא מעלית. דירה שביום יום, כשאני הייתי חוזרת מהגן שלי ומהבית ספר שלי, הייתי מדלגת מעל יצעניות עירומות לגמרי.
בתוך לגמרי, הבניין שלך.
בתוך הבניין ובכניסה לבית שלי. אני לא אשכח, פעם אחת, יש הרבה, אבל פעם אחת שחזרתי, ויושבים 3 גברים נרקומנים, ומזריקים לאשכים שלהם. אוקיי? ללא תחתונים, מזריקים לאשכים שלהם. והוא רואה אותי ואני עם תיק בית ספר, ואתה, אני חושבת על זה היום בדיעבד, אני אומרת, לא בכיתי, לא צרחתי, לא ניבלתי, כאילו זה כבר היה כזה, זה, ואז אני אומרת לו, אתה יכול לתת לי לעבור, אני צוחקת על זה היום, אבל זה כל כך לא מצחיק, ואז את מסתכלת על מה ייצב אותי, שזה באמת סוג של טראומות, אוקיי? זה טראומות שרק בדיעבד אחרי זה את מבינה מה קורה, או שאת מגיעה ועומדת בחורה רזה, עירומה לחלוטין על פתח הדלת שלי, עירומה לחלוטין, ואני דופקת לאמא, ואמא מוציאה לה סמיכות ודברים. אולי 8, 8.5 כזה, ממש אז.
שאת הולכת לבד, חוזרת לבד מבית ספר?
תמיד לבד, תמיד חוזרת לבד, אמא שלי עבדה. כל החיים, לא היה אבא בתמונה, לא היה משפחה, לא היה מי שיגדל, את יודעת, או יעזור, זאת אומרת שדי, אני לא אומרת את זה, אני אוהבת את אמא שלי, ואמא שלי עשתה הכל למעני, אבל צריך, האמת צריכה, אני גידלתי את עצמי.
ואיך זה אגב לגדול בלי אבא?
אני לא הכרתי קונספט של אבא, זאת אומרת שהייתי שומעת חברות אומרות אבא, או דד היום שאומרים אבא, דד, את צריכה לדעת מה זה אבא כדי שזה ירגיש לך חסר, לא ידעתי, לא ידעתי מה זה דוד, מה זה דודה, מה זה סבא, מה זה סבתא, מה זה אח או אחות, מה זה בן דוד, אין לי את המושג הזה של משפחה, הייתי צריכה ללמוד, בכלל כשאני מסתכלת על החיים שלי בדיעבד ואני לא מסתכלת עליהם כילדות שלי, אלא כהיום, מאי גולן המבוגרת, שמסתכלת על ילדה, שאני חושבת על זה.
על הילדה שהיית.
על הילדה שהייתי, כי קשה לי להתחבר לילדות. זאת אומרת, קשה לי לזכור שהייתי פלורה מאי בדרה גולן, למרות שזה עדיין השם שלי, כי בבית ספר היו קוראים לי תמיד פלורה, למרות שמאי היה השם הראשון, וזה בסדר, אבל אני לא מצליחה להבין איך גדלתי. באמת. אני מנסה לחשוב על זה. מי גידל אותי? כאילו, איך שרדתי את הדברים האלה? איזה ניסים היו לי? את יודעת, בכל רגע נתון הייתי יכולה לרצח, ואו להאנס, ואו לחטף, את יודעת, לאיזה משהו. היה שם זוועות עולם. זוועות עולם. עכשיו, זה היצר הישרדות שגדל בי, כי בסוף מי לימד אותי?
מי
כל
לימד
דבר. מי? אני, את עצמי, כל דבר. כל דבר שלמדתי, שואלים אותי עכשיו, ראינו את האנגלית שלך, איך את יודעת אנגלית? מי לימד אותי אנגלית? אף אחד לא לימד אותי אנגלית, הייתי מדברת עם העובדים הזרים, אז למדתי אנגלית. מי לימד אותי שלהזריק זה לא טוב? אף אחד. שוב, אמא שלי שהיא כל חיי ואהבת ליבי, לא היה לה את הכלים, אוקיי? את הכלים, כי אף אחד לא לימד אותה. אפילו ללמד אותי, את רואה, למשל זה, זה טיול, אני מסתכלת על זה, אני רואה את זה, זה טיול שהעובדת הסוציאלית לקחה אותנו, כי אף פעם לא הייתי בספארי. אוקיי, אז העובדת הסוציאלית יום אחד לקחה אמהות חד-הוריות. את שואלת מה זה לגדול, מה זה אם חד-הורית שמתקיימת מקצבת הביטוח הלאומי, ועובדת בעוד קצת עבודות, שאז היה 1,300 שקל.
ותגידי, בכל המסלול הזה שאת מתארת, יש איזה שהם, כילדה, אני לא יודעת, רחמים עצמיים, איזושהי, אני רואה שאת קצת העיניים שלך מבריקות.
עכשיו, כי אני מסתכלת על זה, ואני זוכרת כמה מרגש אותי היה לראות חיות. כל כך אהבתי בעלי חיים. ואת לא מכירה קונספט שהורה יכול לקחת אותך לראות בעל חיים או משהו כזה. אז אני נזכרת בהתרגשות, אבל בזמן האמיתי, לא היה לי שום רחמים עצמיים, באמת. הייתי כל כך גם גאה, עד שלא עברתי לצפון תל אביב, סליחה, בתור ילדת אינטגרציה, לא הבנתי שמשהו לא בסדר בחיים שלי. עד שלא אמרו לי, מה זה הבגדים האלה שאת לובשת? איך זה שאין לך כבלים בבית? מה זה תחנה מרכזית? שמענו שאת ענייה, כי המורה סיפרה לנו. לא הבנתי שמשהו לא תקין בי. כאילו, אני הייתי בסדר.
לא הרגשת ענייה.
לא, גם לא הבנתי שאין לי אבא. מבינה את זה? זה תמימות של אז, שרק אז היה אפשר. בתקופה שלא היה אינסטגרם, ולא היה טיק טוק, ולא היה פייסבוק. אבל אני אומרת שאת מה שאני עברתי אז, ילדים היום לא יוכלו לעבור. על הרבה פחות מזה, ילדים מאבדים את הדרך לחלוטין. ואני אומרת, זה רק השגחה פרטית של בורא עולם.
אני רוצה אני רואה שזה מאוד מרגש אותך.
לא האמנתי שכל כך מהר זה יקרה.
בואי רגע, נעשה הפסקה קטנה, טובת צפייה באיזשהו VTR. בואי נראה.
אני פלורה מאי בדרה גולן, ביתה של רימונה בדרה גולן. אישה ששרדה את פרעות הפרהוד בעיראק ועלתה לארץ ישראל. אם חד-הורית שגידלה אותי כנגד כל הסיכויים והצליחה, למרות כל הקשיים שבדרך, לגדל אותי לתוך אהבה עצומה לארץ ישראל השלמה. מזרחית, מסורתית, דרום תל אביבית. דרומית, כפי שכינו אותי רבים מבני כיתתי מצידה השני של העיר. שכונה היא לא מילה גסה, ואני מתכוונת לייצג את השכונות, את הפריפריות החברתיות והכלכליות של החברה הישראלית. כי משם באתי, ועבור הזכויות שלהם ולמען השמעת קולם, אמשיך להיאבק.
זה עדיין מרגש אותך לראות את זה, למרות כל הזמן שעבר?
כל הזמן.
כי מה? כי זה ניצחון?
זה ניצחון על הכל. אני רוצה שתביני משהו. אני לא פוליטיקאית, אני לא. מהזן שאתם מכירים. אני לא פוליטיקאית נקודה. אוקיי, אני לא. אני לא אתיימר להיות משהו שאני לא. אני באה מהרחוב, ואני גאה בזה מאוד. אני באה מהשכונה, אני באה מעוני, אני באה מכאב וממצוקה. אף אחד לא מכיר את זה כמוני. אני לא מבקשת שום רחמים, לא מבקשת שיתנו לי כבוד שלא מגיע לי. אני רק רוצה לייצג בזכות ולא בחסד. עכשיו, אם יש דבר אחד שיכולים להתלונן עליי, אוקיי? זה איך שאני אומרת את הדברים, זה מה שאני אומרת, אבל אני אחבר אותך רק לזה שאני הגעתי מיצר הישרדות. אני, אין אצלי ניסיון של לשנות את האמת. האמת לא נוחה לכם? אתם תשמעו אותה בכל מקרה. אני לא אשקר. אני לא פוליטיקאית שתשקר. אני לא יכולה להיות אלה בפרסה שיושבים ומסתחבקים, ואחרי זה הולכים ועושים את ההצגות שלהם בטלוויזיה. זה לא אני וזה גם לא יהיה.
בואי נחזור לנושאים שלנו, לקוביות. אז זה דרום תל אביב, דיברנו. את בוחרת את הבא.
זה מתחבר ישר לסגנון אישי.
אז בואי נמשיך על הסגנון האישי, כי אני רוצה לשאול אותך, את אומרת, אני לא פוליטיקאית, בסדר, אני מסכימה, את לא פוליטיקאית. אבל צריך להגיד, יש הרבה מאוד אנשים שאת לא יורדת להם בגרון, בגלל סגנון מתלהם, בגלל הדרך שבה את אומרת את הדברים, בגלל כל מיני טקסטים ותכנים שאת בוחרת ולפעמים לא עוברים טוב. צריך להגיד, בעיקר למחנה השני. אז יכול להיות שיש לך בעיית סגנון?
חד משמעית לא. אני אגיד לך מה. נהפכה להיות תרבות של סגנון שקר. הנה, תראי איזה יופי. יש פה ראש ממשלה. בואי, את חושבת שזה קל לי להגיד לראש ממשלה, בסוף תראי, אני לא חושבת שיש לו לגיטימציה ציבורית, אבל בסוף, בסוף, בקצה, בקצה, הוא ראש ממשלה.
ולהגיד לו נוכל.
ויש,
זה עניין של סגנון.
ויש לזה כבוד, זה מוסד, נכון? זה כמו נשיאות. אבל הוא נוכל. הוא רימה ציבור שלם. אין שוני. ואני אגיד לך משפט קשה ואני מאמינה בו. אין שוני בין נפתלי בנט, שהונה ציבור שלם, לבין נוכל אחר שרימה ושדת קשישה. למה? כי במקרה הזה הוא רימה קשישה, וזה קשה לכולנו, כי זו קשישה והוא רימה אותה והוא לקח לה. אין שום הבדל בין זה שהוא גנב
לא, קולות שלמים. לא, אתה משווה בין אדם שעבר על החוק, לבין בין אדם שעשה מהלך פרלמנטרי לגיטימי.
מורן, הוא ניצל את הדמוקרטיה. זה לא מהלך פרלמנט.
אבל אי אפשר להשוות בין אדם שהוא עבריין ועבר על החוק לבין אדם
הוא רימה אנשים
שהקים בצורה שהיא מותמת לחוק.
אם יכלו אותם אנשים שהוא גנב את קולם להתלונן במשטרה, היו עושים זאת. היו עושים זאת. זה שהחוק עדיין לא מתיר זאת, זה לא אומר. אבל עובדתית הוא הונה ורימה ציבור שלם. תראי, כל מה שאני אומרת, כל מה שאני אומרת, זו אמת. עכשיו, את יכולה להגיד את זה בסגנון נורא ממלכתי ויפה נפש, אבל לא משם באתי. לא, זו לא הפוליטיקאית שאני מתיימרת להיות. אני רוצה פוליטיקה חדשה.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך.
נקייה מפייק.
אני רוצה לשאר בעניין הסגנון ולשאול אותך.
אגב, עוד משפט. אם היו מתעסקים במהות ולא בסגנון, במהות, בתוכן,
אז אולי את מפספסת פה. לדבר. אז אולי את מפספסת.
להפך, את מסתכלת, תסתכלי. אני יושבת פה עכשיו, תקשורת, נכון? אבל בפועל, כשראית השנתיים האחרונות, אם היית מסתכלת, התקשורת סיננה, עיוותה, והוציאה מכדי אמת את הדברים שלי. איפה האמת שלי באים לידי ביטוי בצורה הכי אמיתית? תקחי דוגמה, טיק טוק, רשת חברתית חדשה, ששם את מקבלת נטו את הדברים שאני אומרת, אני לא עושה אתגרים לצורך העניין, אני לא עושה שירים. את רואה מיליוני צפיות ולייקים, אני עברתי גם את ראש הממשלה בנט, וגם את ראש הממשלה לפיד.
אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב על עניין הסגנון, ולשאול אותה, אחת נחשבת, אחת מחברות הכנסת הצעירות בכנסת, כשאת צועקת, או קוראת נוכל, או מדברת בשפה שהיא ככה לא פרלמנטרית, לעבר אדם שבגילו הוא יכול להיות בנסיבות כאלה ואחרות, אבא שלך.
לא ממש.
זה לא מביך אותך? לא מדברת רק על בנט, אני מדברת בכלל, שאת נכנסת לוויכוחים פרלמנטריים במליאה, עם אנשים שהם בגיל של אבא או לפעמים סבא, שיכול היה להיות לך, זה לא מביך?
חד משמעית לא, מעולם לא גידפתי ולא אמרתי מילים לא ראויות. כל מה שאמרתי אמת.
נוכל.
כל מה שאמרתי, נוכל זו מילה, הוא נוכל. הוא רימה את הציבור, הוא הונה את הציבור, הכל אמת. בואי, אני רוצה שתבין.
זאת אומרת, את מרגישה אם זה נוח, אם את יחסת לאימות עם אדם שהוא מבוגר מך כמעט כפול מהגיל?
קודם כל, בוודאי, אם הוא הרשה לעצמו להונות ציבור, את צריכה להבין, אני באתי מורן ממקום שלא משחק משחקים, לא מתיימר להיות משהו שהוא לא. בסוף את מסתכלת, אם היה עושה את זה איש אחר, זה לא היה עובר בשום צורה. ואת מסתכלת עכשיו, אני עברתי פריימריז. מעל 18,000 מתפקדים, מתפקדי הליכוד העיקרים בחרו בי.
למה כל כך שונאים אותך בשמאל?
כי אני מאמתת אותם עם אמיתות שהם לא יכולים להתמודד איתם. את יודעת, אני מגיעה לאימותים בטלוויזיה. הם לא רוצים לשבת מולי. אנשי השמאל לא רוצים לשבת. למה?
את לא נותנת לדבר.
לא נכון, לא נכון. הם יותר מפרים ויותר משתיקים ויותר פופוליסטים ודמגוגים מאשר אני אי פעם חלמתי להיות. הם יודעים שמול מאי גולן הם לא יכולים לשקר, כי אני מיד אחשוף את השקרים שלהם, כי מאי גולן לא תלך ותסתחבק איתם אחרי זה באיזה פינה, ותעביר איתם דחקות ותגיד להם בוא נריב על המסך, אבל למאחור אנחנו נמשיך להיות חברים ותסתמס איתם. זה לא יקרה. אני לא פוליטיקאית מהזן הזה. אני
יש כל פוליטיקאים כולי... מהליכוד שעושים את זה?
יש פוליטיקאים בכל מפלגה שעושים את זה. כל מפלגה שעושים את זה, וכן, גם במפלגה שלנו.
תכף.
וזה חורה לי, אני לא אוהבת את זה. אז אני לא מתיימרת להיות משהו שאני לא. ביום שלא ירצו את האמת שלי, ואגב, אמת שמייצגת יותר מחצי מהעם, תאמיני לי שאני לא ישן.
זה מה שאת שומעת? את הולכת ברחוב, אנשים אומרים לך, אנחנו מאמינים לאמת שלך?
מדברת מגרוננו. אנשים אומרים לי, לך? חד משמעית, אני אראה לך גם הודעות, מדברת מגרוננו, אנחנו מנשקים את הטלוויזיה שאת מדברת, אנחנו צועקים כשאת מדברת, אנחנו לא יכולים, את פשוט מדברת מתוך הנשמה שלנו.
אוקיי.
אומרים לי את זה אגב כל המינים, כל הסוגים, בכל הגילאים.
אוקיי, חזרה לקוביות. אז עשינו את דרום תל אביב ועשינו את הסגנון האישי, פוליטיקה, רווקות ונשים, תבחרי את.
נלך על נשים.
אוקיי.
אני, הקונספט הזה לא מקובל עליי אגב.
זה מתחבר למה שאמרת קודם. יכול להיות שלפעמים היחס המזלזל אלייך גם קשור לעצם היותך אישה?
תראי.
אולי מזרחית?
היית חצקתי את עצמי בנאום בכורה.
כן.
אישה, קודם כל, מזרחית, מסורתית. כל הדברים האלה מקטלגים אותך, והם פי שתיים, אם לא פי שלוש, יותר עבודה שבסוף את צריכה לעשות בתור אישה. עכשיו אני לא אשקר. הפוליטיקה הוא מקום שוביניסטי. לא יגידו לך
כן,
את זה הרבה
נשים. כן, את מרגישה את זה?
חד משמעית. לא יגידו לך את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד. זה לא נעים להגיד, הוא מקום שוביניסטי. ומפלגות היום...
איך כל... זה בא לידי ביטוי? איך את מרגישה את זה?
תראי, אני אגיד לך ממה אני סובלת. הרבה אוהבים לקרוא לי ילדה. בכנסת. הילדה, הילדה.
אולי זה גם קצת נכון.
אני בת 36.
זה כבר לא ילדה.
ממש אוקיי. לא ילדה. הלוואי והייתי. עברתי דבר אחד או שניים בחיים.
שאומרים לך ילדה זה בניסיון להקטין אותך?
בוודאי. אני לא רואה, תראי. אני לא רואה שקראו למיכל שיר ילדה, או למרב בן ארי ילדה, או לבחורים צעירים אחרים, כדוגמה, יוראי להב הרצנו, יותר צעיר ממני, לא קראו לו בחור או הילד. לא, לא יקראו לו דבר כזה. אבל יש משהו, בכל מקום, תראי, אני רוצה לגעת בזה, כי לא רוצים לגעת בזה. העובדה שאני מגיעה מאיפה שהגעתי, קודם כל, גורם לאנשים לתהות. אמר לי, את יודעת מה? אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אמר לי, חבר סיעתי. חבר סיעתי, חבר בכיר בסיעה שלי. את הצלחת רק בגלל האמונה שלך. אמר לי את זה לפני שבוע. עכשיו, אין לי בעיה לקבל את המשפט הזה, כי אני באמת מאמינה ואני יודעת. אבל מה זאת אומרת? גם אתה איש מאמין. אני הייתי אומרת לך שאתה הצלחת רק בגלל האמונה שלך, לא בגלל היכולות שלך. עכשיו על הפריימריז האחרונים, לא בגלל מי שאתה, למה? כי אתה גבר שמצליח לעשות קומבינות ולהשיג דילים ולהביא ג'ובים לאנשים, בגלל זה אתה מצליח
למה?
יותר?
למה? יש איזו דעה שרווחת שגברים יודעים לעשות יותר דילים מאשר
בוודא,
נשים?
בוודאי, יושבים חבריי הטובים.
זה נכון אגב?
ומסתכלים עליי. קודם כל כן. קשה, בוא, יש לנו אישה חזקה אחת בליכוד כרגע.
מירי רגב.
כן, אי אפשר לומר את זה אחרת. שאנשים מספיק מרגישים בטוח כדי להסתכל עליה, ואני אומרת את זה במרכאות כפולות ומכופלות, כמו גבר, פוליטיקאי.
אגב, כשאמרו עלייך מירי רגב החדשה, או רוצה להיות מירי רגב, זה העליב אותך?
אני לא יכולה להעליב מאישה שאני כל כך מעריכה. מאוד מאוד מעריכה. אבל זה עוד ניסיון להקטין. זאת אומרת, לא יכולה להיות עוד אישה חזקה, בתוך הליכוד, בתוך מפלגת השלטון, היא חייבת להיות כמו משהו, או דגם קטן של משהו. למה מאי גולן היא לא בפני עצמה? היא הכי בפני עצמה. אבל בסוף, בסוף אישה, שהיא פוליטיקאית, תראי, לעבוד להיות חברת כנסת מטעם הליכוד, זה לא דומה לאף מפלגה. כשאת עוברת פריימריז, ואת צריכה לדבר עם חברי מרכז, ולדבר עם מתפקדים, וגם להיות בכנסת, וגם לעשות חקיקה, וגם לצאת לשטח, כן. וגם להיות ברשתות... את צריכה בסוף להיות סופר וומן, אבל גם מצפים ממך, את גם צריכה להקים משפחה, את גם צריכה להיות אימא.
תכף נדבר על זה. בואי נעשה רגע הפסקה, כי אני רוצה שנראה את הקטע הבא ביחד.
אני לא רואה אף אחד ברחוב. אף אחד ברחוב, ואני כרגע על הרצפה ומעליי עם אופניים. תוך שנייה מגיע עוד אחד עם אופניים, אני מתחילה לצרוח, אין אף אחד לידי. ואז הוא מגיע אח שלו, בדיעבד אני יודעת שזה אח שלו, על אופניים, עושה לי, There you go, I brought my brother from Africa. Because if you don't want to marry me, you will marry him. אני מצליחה לקום, הם חוסמים אותי עם האופניים, אני מתחילה לעשות עם החבילות, בשלב הזה כבר החבילות נופלות לי. הוא תופס את החולצה. מפה הוא מוריד אותה למטה.
שלי להיזכר בזה. מוריד לי את החולצה למטה. הם שניהם סוגרים עליי עם אופניים, הם שניהם עליי מושכים אותי, ואני כמובן נאבקת, כאילו אני במכות, אני מגינה על הפנים. ואיכשהו, כאילו, קמתי, שארתי כמובן את החבילות שלי, ותופקת ריצה. תופקת ריצה על החיים שלי. ומאותו יום אני מוכנה לכל דבר.
ממש חיים שכאלה, עוד באמצע חיי.
את חושפת את הקטע הזה, ואז מה?
מחול שדים מטורף. והנה, דיברתי עם האורך שלכם, עכשיו ממש. והוא מספר לי שאחרי הכתבה הזאת, הוא מקבל מייל אדום של היא שחקנית, והיא שקרנית, ותבדקו את זה, היא בכלל לא גרה בדרום תל אביב. זאת אומרת, קמה בחורה, בת 25 אני פה, אוקיי? לפני כמעט 11 שנים. שבשיא האומץ ובגילוי לב חושפת משהו כל כך קשה שהיא עברה. אגב, המאבק שלי התחיל עוד לפני על השכונה. זה לא התחיל בגלל זה. ומקבלת כיתונות של ביקורת.
אז למה? למה לא קיבלת אמפתיה פה?
תראי, אני חושבת שגם כביכול בצד שלי, מה שהיום אני קוראת לו הצד שלי, הצד הימני של המפה, הצד המזרחי, אם את רוצה לקטלג את זה אובר, כאילו, כי אני לא מקטלגת את זה שזה רק איזה אליטה אשכנזית ניסתה להתגזן עליי. לא, זה היה all over, אוקיי? היה יותר נוח להתחבר לפליט האומלל, אריתראי, מאשר להאמין לבחורה, שסך הכל, את יודעת, נראית בחורה סבבה. מה עכשיו היא זה? היא נראית בסדר, לא נראה שעבר עליה משהו. מה? היא מדברת חזק, היא זה, אולי פופוליסטית, אולי היא רוצה איזה... לא שאני מנסה להבין מה טוב בלקבל חשיפה כזאת. את יודעת, לפני 10 שנים, כתבה כזאת בראשי של וויינט, זה לפני שהיו רשתות, כאילו לא יכולתי ללכת ברחוב, באמת. ואני מאוד כעסתי. אני כעסתי על עצמי.
שחשפת את זה?
מאוד על עצמי, לא יצאתי חודש מהבית. חודש מהבית אחר כך. ובמקום, רציתי לתעל את זה לטובת המאבק. כדי שלא יקרה את זה לעוד נשים, כדי שידעו, כדי שיזהרו. ובסוף אני מושמצת, אני מקבלת כותרת בארץ של נאצית, של כהנאצית, של פשיסטית, של גזענית, של מילים, מי חולם בגיל 25 שיהיה לך כותרת של נאונאצית, את יודעת, זה בלתי נתפס. ואז את לא יודעת מה זה טוקבקים רעים, את לא מכירה את הקונספט הזה. אז זה לא היום שבאמת פיתחתי אור של פיל. אבל את יודעת מה, היום בדיעבד, לא רק שאני לא מתחרטת על זה, אני מסתכלת על הבחורה הזאת, ואני זוכרת מה עברתי, ואת הדמעות שהיו לי בבית, ואת יודעת, אמא שלי, שהיא הבן אדם הכי קרוב אליי, לא יודעת מה זה וויינט ומה קורה שם. הייתי עושה את זה שוב. הייתי עושה את זה שוב, ולו אם הזהרתי נערה אחת שלא לעשות המעבר הזה בגינה שאני עושה עכשיו, שהיום, הנה, רק עכשיו, לפני יומיים, קשיש נשדד במכות אימים על ידי אריתראי, נהג מונית, מוצא מהרכב, מכות רצח ושוד על ידי אריתראים, כי זאת אומרת, התרדות מיניות אין ספור מציאות שאני אומרת שאם לא הייתי מביאה אותה לידי מודעות, סביר להניח שזה היה נמשך עוד כמה שנים, והמצב היה הרבה יותר גרוע.
אגב, את עדיין גרה עם אמא?
אני לא גרה עם אמא. אמא גרה לידי, מאוד קרוב אליי. אני מאוד קרובה לאמא שלי. לאמא שלי אין אף משפחה חוץ ממני, ולי אין אף אחד. במובן הזה אנחנו עולמן אחת של השנייה, ואני אשאיר אותה קרוב אליי, בעזרת השם, לעוד הרבה שנים.
טוב, אז בואי ניגע בנושא האחרון שלנו, אפרופו השיחה על אימא, נשארנו עם רווקות. ניסית להתחמק מזה, אבל הגענו לזה בסוף, אין ברירה. איך זה להיות, את יודעת, להיות רווקה בישראל בגיל 36 זה קשה.
נכון.
להיות רווקה דמות ציבורית כחברת כנסת זה עוד יותר קשה, אני מניחה.
את יודעת, היה איזה אתר, אני לא אגיד את שמו, שעשה כתבה לפני כמה חודשים, והכותרת שלו הייתה הרווקה היחידה בכנסת, מאי גולן. זה בכלל לא, דיברו על זה בכתבה, דיברו על דברים אחרים, וזה היה הכותרת. עכשיו, דיברנו מקודם על פוליטיקה, ומה זה להיות אישה בכנסת. תארי לעצמך, אחת כמה וכמה עם אנשים שאין להם עצם בלשון, ומרשים לעצמם לזרוק לך כל הערה, אז מתי את מתחתנת, ומתי את מביאה ילדים, ומה קורה איתך בזה. וזה יותר חשוב מהכל, בסוף תגמרי את החיים שלך בפוליטיקה, ולא תקים משפחה. חבר'ה, בוא רגע נעצור.
מנסים לשדך לך?
כל הזמן. בוא נעצור רגע.
ואת לא לוקחת את היד המושטת?
קודם כל אני יוצאת.
את יוצאת לדייטים? יש לך זמן לדייטים?
ודאי שאני יוצאת. אז אוקיי, בוא נסדר את זה. את יודעת מה? זה יהיה פעם אחת ולתמיד. קודם כל, אני אוהבת את מה שעשיתי. עד היום, ואני לא מתחרטת על רגע אחד. חושבת שהקדשתי את העשור האחרון, זה נכון שזוגיות הייתה פחות על הפרק. את העשור האחרון הדגשתי, ולא שהקדשתי אותה לפוליטיקה, הקדשתי אותה בעניות דעתי לעם ישראל, כי ראיתי שזה דבר שהוא גדול.
אבל עכשיו הגענו לתקופת מאי גולן.
נכון.
והשאלה היא, האם את יוצאת היום לדייטים, האם יש התנהלות של הדעת, כמו כל בחורה בת גילך?
נכון. אכן הגענו לתקופת מאי גולן, אהבתי, ואני כן יוצאת לדייטים. זה קונספט שהוא לא פשוט, להיות חברת הכנסת מאי גולן.
כי את מוכרת.
ולצאת לדייט, אני לא יכולה להיות באפליקציות, כי זה טירוף. את לא יכולה באמת, את יודעת, גם כל אחד שמתחיל איתך לצורך העניין, את לא יודעת אם כאילו מה עומד מאחורי זה, זה גם סיטואציה מלחיצה, אנשים לא מבינים את זה. בסוף יש אנשים ששונאים אותי, ויש גם אנשים שמאוד אוהבים אותי על גבול, את יודעת. אז את לא יודעת כאילו מה נכון ומה לא. ומעבר לזה, גם מעבר להכל, בסוף, את באמת רוצה חיבור שהוא אמיתי, שהוא אותנטי, שהוא רגשי. וכן, בסוף מכירים
נשמע
לך.
נשמע כמעט בלתי אפשרי, את מגיעה עם בחור לדייט, הוא תמיד יכיר משהו עלייך, לטוב או לרע, זה אף אחד לא דף חלק.
הוא ידע כמעט הכל, הכל כמעט מופיע בגוגל. את צריכה מאוד להתאמץ כדי שיהיה שם משהו אחר. וגם, אני אגיד לך עוד דבר, וזה הכי מעציב אותי. גברים פשוט מאוימים מלהתחיל אותי. הם פשוט מפחדים.
לא מתחילים איתך.
אין לי מושג למה, כמעט ולא. אלא אם כן הם כותבים הודעות, משיגים את הטלפון וכותבים הודעה, אומרים שראו אותי כאן. אבל באמת בסוף, אני אהיה אמיתית, הקונספט הזה של שידוחים והיכרויות של חברים מסביב, זה הדבר היחיד שאיכשהו עוד יכול לעבוד.
אז איכשהו הגעת...
נעשה פה תפילה. לבורא עולם שמשהו יעבוד.
שישלח זיווג, את אומרת.
זיווג אגון משורש נשמתי בעזרת השם.
אבל להתחתן ולהביא ילדים, זה משהו שאת ככה חולמת אותו? זאת מטרה שהיא דוהרת אליה? כי יש אנשים שאומרים, זה לא דחוף לי.
חד משמעית, כן. אני עליי, לא מדברת על אף אחד אחר, עליי, לא רואה ערך חשוב וקדוש יותר מהקמת משפחה והבאת ילדים. היום. באמת, כמובן רק עליי, לא משליחה על אף אחד אחר, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, שאני לא אוותר עליו, שאני מרגישה גם שהוא קרוב, ואני מסתכלת על חברותיי לעשייה, אני מקווה שהם לא יחסו עליי, שהייתה ציפי חוטובלי וגילה גמליאל, עברו תהליך מאוד מאוד דומה, גם התחתנו בסביבות הגיל שלי, אפילו קצת יותר מאוחר, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט להיות אישה, את יודעת מה? קל הרבה יותר להיות גבר ולהיות חבר כנסת או שר, קל.
רווק.
רווק, נשוי, לא משנה. לא עושים הנחות לנשים, אני לא מחפשת שיעשו, כן צריכה להיות איזושהי אמפתיה או הבנה, במיוחד לצעירות שנכנסות לפוליטיקה, כי אין.
וכשמהירים לך, את תישארי בפוליטיקה, את לא תמצאי חתן ככה, או דברים כאלה, את עונה, את מתעלמת.
אני כועסת.
ומראה גם את הכעס?
זאת תקופה שבה אני כועסת.
ומראה את הכעס?
היום כן. אני לא מאמינה בפילטרים. בוא נגיד אם בהתחלה, כשרק נכנסתי לפוליטיקה, אמרתי, לא, הכל בסדר, כל זה, היום אני כועסת. אני אומרת, חבר'ה, קודם כל, זה לא בר השוואה, זה לא משהו שהוא אחד נגד השני. אפשר להיות בפוליטיקה, אפשר גם להיות שרה, אפשר לגדל ילדים, אפשר לקיים זוגיות, אפשר הכל ביחד. אל תקבעו לי מה אפשרי ביחד ומה לא. זה יותר קשה. זה עבודה לא פשוטה בכלל. אבל שום דבר בחיים
אגב,
לא פשוט.
אגב, החגים שאגב נמצאים פה בפתח, ותכף ממש כאן, זה דבר שמחדד את הקושי, גם המשפחתיות, גם הרווקות, הכל ביחד.
תראה, אנחנו כבר ברעיון כל כך אישי, שכבר... let's go all the way, נלך על זה עד הסוף. תראי, yeah. עד גיל בגרות, את יודעת, נערות, מה שנקרא, אני ואימא היינו עושות חגים, רק אני ואימא. ואני חושבת שזה עיצב משהו בדמות שלי, בצורה שאני לא יכולה להסביר. עד היום אני נמצאת עם חברים, את יודעת, עושה חג או משהו, ואני לוקחת את הכוס לקדש. שאומרים לי, מה את עושה? או אני מתחילה, את יודעת, לברך, ואני כאילו לוקחת סמכויות של הגבר, כן. כי זה היה אני ואימא. אז אני הייתי כאילו מי שעושה את הקידוש ואת הכל. אני יודעת את כל החגים בעל פה, את כל התפילות בעל פה.
זאת אומרת, שולחן ליל הסדר לבד, ערב ראש השנה, לבד.
יושבים בבית שלנו, בתחנה המרכזית, את יודעת, בסלון, אני זוכרת את זה, עם החלון פתוח והכוכבים, ועושות שולחן, אני ועם היושבות, ועושות הכל כהלכה. זאת אומרת, לא היינו מפספסות אפילו מילה. ואני יכולה להגיד לך שזה חיזק אותי, זה עשה אותי מי שאני. מי שאני, באמת. ואם יש משהו שמתחדד לי כל חג, זה כמה בורחתי, לא רק במה שאני עושה היום, כי זו ברכה ענקית שהגעתי למה שהגעתי, אלא שעברתי את מה שעברתי, כי זה עשה אותי מי שאני. את יודעת, הייתי ילדה שבשביל שמפו שהיה בחצי שקל פחות, הייתה הולכת קילומטר ברגל. אנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים שכשאת מדברת על הסגנון שלי, זה סגנון שבא להילחם, כי אני נלחמתי. מהיום שפתחתי את העיניים שלי, נלחמתי, וכשאני רואה עוול, שאני רואה ילדים שעושים עליהם חרמות, או ילדים שלא מעבירים להם חוק כדי שיהיה להם סנדוויץ', או שגונבים לנו את המדינה מתחת לידיים, אני רואה עוול, אז אני נלחמת. אז אני לא צועקת או אומרת מילים כי זה פופוליסטי או דמגוגי, או יקבל יותר לייקים בטיקטוק, אלא כי זה אני משאני. אני כזאת, אני לא יודעת להיות אחרת. ואני חושבת שהציבור צריך לאהוב את זה, כי אני באה עם אמת. עם אמת שהיא לא משתמעת לשתי פנים. וכך בעזרת השם, אני מקווה להמשיך לא להשתנות.
חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה על הרעיון.
תודה מורן.